רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי נני.
היי שירינקה.
שלום גם למאזינים שלנו.
שלום גם למאזינות שלנו.
תודה רבה על הפידבקים החמים לשני פרקי הבכורה.
וואי וואי.
מקסים זה היה.
זה היה.
מחמם לב.
מחמם לב, ואני לא יודעת איך נוכל להתעלות על זה.
אפשר נני, אפשר, בפודקאסט הזה.
אז בואי נתחיל רגע שנייה לפני שאנחנו ככה שוקעות.
אוקיי.
עם שאלה של מאזינה שלנו שהשאירה לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, סיגל כהן היקרה.
מעולה.
פונה אלינו לגבי הפרק האחרון שדיברנו על תעודות ועל ציונים.
אוקיי.
וכותבת לנו שישנם עוד אלמנטים מעבר לחרדות שלנו, לעתידם של הילדים שלנו שלא נגענו בהם.
אוקיי.
כמו למשל הלחץ שהמערכת מפעילה על ההורים, כשהילד לא מצליח, הטלפונים מהמורים, הפתקים, תוכנת המשוב שקוצצת לנו בלי הפסקה.
נכון.
ומתרללת את ההורים והילדים גם יחד.
אוקיי.
מה יש לך לענות לה על כך? שירי לה.
קודם כל, אני מבינה את השאלה, ברור, ברור, סיגל, זה משהו שמטריד אותנו, אין ספק, ומשפיע על הגישה שלנו לציונים של הילדים שלנו מחד. מאידך, מה שמאוד חשוב היה לנו לעשות בפרק על התעודות, ואני תמיד אומרת את זה בעבודה עם הורים, זה לשים רגע את הפוקוס עלינו, לא על המסביב. כי בהסתכלות של המסביב יש עוד דברים, אגב, חוץ ממערכת החינוך. יש את העניין החברתי וסבא וסבתא ואת הדודים, ואם אני דופקת חשבון למה אומרים על הילדים שלי ועל ההישגים ואת את כל התקסים של המצטיינים וזה.
יש עולם שלם סביבנו.
יש עולם שחג. עכשיו, יש לנו מידת השפעה אך ורק על מה שקורה לנו מול הילדים שלנו, ולכן אני מבקשת לשים את הפוקוס רגע עלינו. יכול להיות שנעשה פרק שנדבר עליו, מה שנקרא, נקדיש אותו למערכת החינוך, אנחנו לא שם כרגע. אני מאוד מאוד השתדלתי לשים את הדגש על ההתייחסות ההורית שלנו לתעודות, כי אני מאמינה שמאיתנו תצמח הישועה, בראש ובראשונה.
נהדר, אני מקווה שסיגל קיבלת את התשובה. את מוזמנת וגם אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו, לשאול אותנו, שירי פה, שמחה לענות לכם.
בשמחה.
אני פה אשמח להנהן יחד איתכם בחוסר הידיעה. וזהו, שירי, מה?
אפשר להתחיל.
נצא לפרסומת.
קדימה.
כשאתם מזמינים מרצה לאירוע חברה, יום עיון או אירוע פרטי, אתם רוצים להיות בטוחים שמדובר במרצה טוב, שהרי הצלחת הערב כולו תלויה ברוב המקרים באיכות המרצה. המגישים של רשת עושים היסטוריה הם מקצוענים חסרי פשרות שמדברים אל עשרות אלפי אנשים בכל שבוע. דפנה ליאל, דורון פישלר, אבירם ברקאי, בן מיטלמן וגם אני. לפרטים והזמנת הרצאה, בקרו בספיקרס.ranlevy.com.
טוב חברים, חזרנו. נני, יודעת על מה נדבר היום?
ספרי לי שירי.
אוקיי, אז מחקרים מנבאים שלילדים שלנו יש התכנות לכך שהם יעסקו במקצועות מסוימים לפי, בהתבסס על התכונות שלהם במשפחה. זאת אומרת שאם אני מסתכלת כרגע על הבכור, האמצעי הקטן, אני עושה רגע את החלוקה הדיכוטומית, אז המחקרים האלה מייחסים עיסוק מסוים, קריירה נני,
Okay.
לכל אחד מהילדים שלנו, לפי המיקום שלהם במשפחה. זאת אומרת, אומרים, הבכור יעסוק במקצועות מסוג מסוים, האמצעי באחרים, והקטן יהיה כך וכך. מה דעתך על ניבוי מהסוג הזה?
קודם כל, דעתי שהנבואה ניתנה לשוטים.
אופה. אוקיי.
Okay. דבר שני, את יודעת, את יושבת ואת מדברת על זה, וכל מה שעולה לי בראש זה דווקא לא על הילדים שלי, זה דווקא עליי מול האחים שלי.
הגיוני.
מה זה, אני בחורה? נכון. זה אומר שאני צריכה לצאת פודקאסטרית להורות?
את יודעת מה, איזה מגניב, זה באמת דיון, לא חשבתי על זה קודם, אבל זה דיון שבעצם לא רק מקרין על הילדים שלנו, הוא מקרין גם על עצמנו. זאת אומרת, איך אנחנו ביחס לאחים שלנו, מה התפקיד שלקחנו בקונסטלציה המשפחתית, והאם זה השפיע על בחירות הקריירה העתידיות שלנו. איזה מין עיסוק הזה מגניב, נכון?
המוח שלי עכשיו ככה ממש.
חשיבה מגניבה.
כן, זה חושב לי, אני מנסה להבין איפה אני נופלת פה עם הילדים שלי, כי בטוח אני נופלת, יש לי בחור, יש לי סנדוויץ' קלאסי, ויש לי קטן מתוק פעות מושלם מלאך צעצוע של הבית, זה שגדל לבד, זה שחי לבד, זה שמבטרים לו, זה שמפנקים אותו. לא? לא ככה.
לא, לא.
זה לא טוב.
אז בי לא טוב. יש את הרצוי ויש את המצוי. עכשיו, אנחנו יכולים להיות בעולם כזה אוטופי ולהגיד, אוי, נו, 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 ולצקצק על כל דבר שאנחנו עושים, אבל זה לא הפודקאסט הנכון, זה לא, זה, זה לא המקום.
אוקיי.
אנחנו מדברים, יודעת, גם על מה שאנחנו עושים, לא רק על מה שאנחנו רוצים לעשות.
אז רגע, מה המחקר אומר בעצם, בתכלס? בחור מהו?
יש מיקס של מחקרים, אני רק רוצה להדגיש שהיכולת של המחקרים האלה, זאת אומרת, הניבוי הזה מתבסס על העובדה שמניחים שכל ילד, לפי המיקום שלו במשפחה, מקבל תכונות מסוימות שמושפעות מההתייחסות ההורית אליו.
זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על תכונות מולדות, אנחנו מדברים על תכונות שנרכשות, ולאו דווקא אמורות, זאת אומרת, להתקיים בנו, אלא זה, הם, ככה פיתחנו אותם מתוך ההתייחסות של המשפחה כלפינו, אלינו.
נכון. יש בטוח עכשיו הורים שמאזינים ומצקצקים ואומרים, איזה שטויות. הרי הילדים שלנו לא, ואיזה תכונה מולדת, ילד נולד בן יומו, איזה תכונה נרכשת יש, הרי ברור שהם נולדים עם תכונות.
אז לכל ההורים האלו שמצקצקים, כן, בואו, אני מכירה מה זה שיח של הורים. עכשיו אני חייבת להגיד לך משהו.
מה?
יש כאן נושא ניהולי. אני אסביר לך. אני רואה את שלושת הילדים שלי כמו איזה מיזם, סבבה, שאני צריכה באמת לנהל. עכשיו, הילדים האלו, שלושתם, אני קוראת להם מה שנקרא מוצרים לא מוגמרים.
אוקיי.
בסדר, הם עוד בפיתוח. מוצרים בפיתוח, זה הילדים שלי. ונורא נורא קשה לנהל את כל זה. אז נורא קל להגיד, אוקיי, זה אחראי, זה הליצן וזה השובב. ככה אני יודעת עם מי יש לי עסק, אני יכולה לנהל. זה כמו, עושה לי כמו סדר בראש.
נכון. זאת אומרת, מה שאת אומרת זה שאנחנו נותנים לילדים שלנו תכונות, לא רק בהתאם למיקום שלהם במשפחה, אלא גם ביחס לצרכים שלנו כהורים. עכשיו, דרך אגב, החלוקה הזאת של יינתן תכונות לילדים שלנו, היא גם פקטור של העובדה שאנחנו לא אותם הורים בגיל 36, כפי שהיינו בגיל 26, וגם אנחנו לא אותם הורים לילד השלישי, כפי שהיינו לילד השני והראשון.
זה מדויק. אני, זאת אומרת, את הבן הבכור שלי באמת ילדתי בגיל 26.
אוקיי.
את הבן הקטן שלי ילדתי בגיל 36. מדובר פה.
שמיים
בשתי
וארץ.
בשתי נשים. אני יכולה להגיד לך שנוספו לי המון תאים אפורים במהלך השנים האלו.
ושערות לבנות.
שערות לבנות גם. אבל אני חושבת שאני אדם, אני הורה יותר מוצלח בגיל 36. האם וואלה. זה אומר שהבחורים נדפקים? ואני לא אומרת את זה כי אני בחורה. אני באמת שואלת. האם זאת אומרת, הם החבר'ה שעליהם אנחנו עושים את כל הניסויים ואת כל הטעויות ואת כל הפדיחות, ואז האחים שבאים אחריהם בעצם, את יודעת, נהנים מההפקר שהבחורים חוו.
אז אני אגיד לך מה, מה שמגניב פה זה...
לא, אני אתמסכן על הבחורות שלי פה בפרק הזה.
אני שומעת שזה הולך לכיוון הזה, נני, אני שומעת את זה, האחים שלך באיקון, אבל אני חייבת רגע להגיד שאני פה חייבת להדגיש, אני שמה פה כוכבית, כי הרי על כל דבר שאני אגיד, יהיה מי שידע לומר הפוך, וזה לא אומר שהוא צודק ואני טועה או להפך, זה אומר שבאמת יש מספר סברות. זאת אומרת, יש האומרים שהבכור הוא הכי מוצלח דווקא, נעני, כי הוא נהנה מזמן איכות ותשומת לב יתרה מההורים שלו, כי אנחנו כהורים לילדים בכורים, אנחנו מקפידים יותר, גם כי הוא חונך את האחים הקטנים שלו, וחניכה מחזקת אצלו יכולות. בסדר, עכשיו, יש מחקרים אחרים שסותרים ואומרים, סליחה, הילד הבכור, אנחנו פחות מנוסים, אנחנו יותר מפנקים, הוא יותר מרצה, הוא יותר תלותי. בסדר, באותה מידה יש מחקרים שגורסים שבחורים מגיעים יותר למנכלות, הם מפתחים יותר יכולות של מנהיגים.
עכשיו,
ויש מחקרים
כאימא?
שגורסים אחרת. עכשיו, דרך אגב, אני חייבת גם פה לומר עוד דבר, על כל מחקר יש מיליון דוגמאות שיכולות להעיד אחרת. זאת אומרת, יש ילדים בחורים שמתנהגים כפי שהמחקר מעיד, ויש ילדים בחורים שמתנהגים בדיוק ההפך הגמור.
איך אנחנו אמורים להתייחס למחקרים האלו?
בהסתייגות, בספקנות. ככלל, לכל מחקר אנחנו אמורים להתייחס בספקנות. אנחנו צריכים להתייחס למחקרים יותר כאל נורת אזהרה מאשר כאל אמת מוחלטת. כי מה הבשורה של כל הסיפור הזה? כי בסוף בסוף, אחרי שאת מסתכלת על הילדים שלך, ואחרי שאת מסתכלת על התפקיד ההורי שלך, הרי המטרה שלנו היא לא להסתכל על הילדים. את אמרת קודם משהו, מוצרים בפיתוח, אז מצחיק אותי ההתייחסות. לילדים כן מוצרים בפיתוח, אבל נני, איזה מהמם זה לחשוב שיש כאן משהו, כאילו, לצורך העניין שהילדים שלנו הם, שכאילו כל האופציות פתוחות, הכל ייתכן.
הכל דינמי.
הכל דינמי, הכל בר שינוי, שום דבר לא מקובע.
זאת אומרת, גם ההתייחסות שלנו לאיזושהי התנהגות, שהיא באמת התנהגות שבאה ותלך, ברגע שאנחנו מתייחסים אליה, אנחנו מקבעים אותה.
נכון, זאת אומרת שההתייחסות שלנו יכולה לשנות. תגידי, רוצה שאני אגיד לך כמה מאפיינים מרכזיים, נגיד, לכל...
כן.
לכל ילד, לפי המיקום שלו במשפחה.
ברור, אני עכשיו הולכת לבדוק את זה אחד מאחד על הילדים שלי, בבקשה.
ואני אומרת למאזינים שלנו, וכאן אתם מוזמנים, באמת, אני מזמינה אתכם להקשבה שהיא הקשבה כזאת, כאילו, הקשבה ביקורתית. אל תתייחסו לדברים שאני אומרת כאלה אמת מוחלטת, כי באמת זה מאוד דינמי, אבל מעניין אם תצליחו למצוא נקודות, מה שנקרא,
בין
נקודות בין המחקר לביניכם ובין המחקר לבין הילדים שלכם. אז בגדול, בגדול, בגס, אומרים על הבכור, שהנטייה שלו היא להיות אחראי, עוזר, ילד יותר שמרן, אגב, ומרצה, כי סומכים עליו וכי הציפיות ממנו גבוהות, ולפעמים הוא גם מפונק יותר בגלל התייחסות יתר.
כן.
האמצעי, עליו נאמר שהוא מתפתח יותר מהר, הוא תחרותי, מקופח.
מקופח, מקופח. הם אוהבים... האמצעית שלי, המילה השאלה, כשמציגים אותה שלום, קוראים לי, יאלי מקופחת פינקלשטיין. כאילו, היא יודעת שבעצם זה הכלי שלה בשביל לייצר העדפה מתקנת, מה שנקרא.
יש, דעת, יש שאומרים שבמקום להגיד שהוא ילד סנדוויץ' או ילד אמצעי, אז
הוא קוראים... הוא אמרח.
לא, אז זהו, שאומרים שהוא ילד מרכזי, שבעיניי זה גם ועס. כי כאילו, זה, אז זה שם אותו במקום טוב יותר אולי מהאחים שלו. בכל מקרה, אני לא רוצה לבדל
שלו,
אותו.
כאילו, מה זה מרכזי?
וגם לא בא לי לבדל אותו. גם לא בא לי לעשות, את יודעת, כאילו, לא בא לי לפצות על איזשהו משהו.
לגמרי. אגב, במקרה שלנו, אז בעצם יש לי בן בכור ובן קטן, והאמצעית שלי היא הבת היחידה. גם בנושא המגדרי זה קצת מקבע, כי בגלל, מתוקף היותה הבת היחידה שלי, כולם קוראים לה מינימי. זאת אומרת, כל מי שרואה אותה אומר, הנה נני קטנה, הנה נני קטנה. ולא בטוח שהיא כזאת נני קטנה, אגב.
אולי, בטח, נכון, היא לא.
אולי בוויזואל היא באמת קצת יכולה להזכיר אותי, אבל פתאום שאת אומרת את זה, אני חושבת שנייה, אולי היא לא כזאת מינימי, ואולי זה לא כזה יהיה חכם לקבע אותה שם.
אנחנו מאוד אוהבים להגיד מינימי, כי אז זה, את יודעת, זה סוג של כאילו לקחת בעלות, וזה גם אומר איך היא דומה לי, כאילו זה סוג של מחמאה בעקיפין.
זה אומר שאלוהים ייצר עוד מישהו בדיוק כמוני, כי אני כל כך מוצלח.
כלי לשלמות.
ככה אני רואה את זה.
באופן ספציפי לגבי איך יש מצב, אבל אני אגיד לך מה הבעיה עם הדבר הזה, שזה גם כן דבר שמקבע. נני, זה גם מקבע.
לגמרי.
עכשיו, לגבי הקטן אומרים, נכון, אנחנו מה אנחנו אומרים על הקטן שהוא גדל לבד.
איך הם אוהבות? או, גדל לבד. רואים את הילד דוחף חיפושית לתוך הנחיר בגינה, והאמא לא מסתכלת בכלל. כאילו, כן, זה מה שנקרא, שאנחנו כבר, זה הורות בוגרת, הייתי קוראת לזה.
היא לא בהכרח בוגרת, היא גם קצת יותר עייפה. וגם קצת יותר למודת ניסיון.
וגם קצת יותר עייפה.
עייפה.
וטיפה גם יותר עייפה.
תחשבי על זה, אבל שילד שגדל לבד, יש לי אחיין, אני מתה על זה. אני מתה לראות אותו, הוא שלישי. תקשיבי, אני מתה על זה שהוא פרי ילד. אני אוהבת את זה. הוא עצמאי, הוא מנהל את העניינים שלו, הוא סטגלטן. כן. הוא מתמנגל עם, עם האחים הגדולים שלו, כאילו הוא בגילם. עכשיו, הוא בנומך, הוא קטן.
אין לו ברירה, את יודעת,
הוא לא רואה את זה.
אחד הדברים היפים שהבן הקטן שלי פיתח, אני גאה בו, גאה בו. אתם יכולים לצחוק, אבל אני גאה בו. יש לו אחים ממש גדולים ממנו, זאת אומרת, הבת האמצעית שלי גדולה ממנו בשש שנים, והבכור בעשר שנים, זאת אומרת, את יודעת, זה כבר לא כוחות. לא כמו הגדול והאמצעית שיכולים לריב כמו שצריך. Okay. אבל אז הם יותר חזקים ממנו, הם יותר חכמים ממנו, והוא היה חייב למצוא איזה כלי ככה להיאבק בהם גם. Okay. עכשיו, הוא גילה בחוכמתו, הוא בן ארבע, שלאחים שלו יש להם פוביה מרוק. אוקיי?
Okay? די.
עכשיו, אתם צריכים לראות תמונה של הבן הגדול שלי בן 14, בורח בבית מפחד... פחד אמיתי, אמיתי, מפעוט בן ארבע, שרודף חרב ומאיים שהוא ילקק אותו.
יו, זה ממש
נכון,
כלי נשק.
נכון, זה גאוני. יש לי ילד שיודע ללקק את האחים הגדולים שלו, כל הכבוד לי.
עכשיו, תשמע, אז זה הקטע היפה של היכולת שלהם, את יודעת, מה שנקרא לתפוס את המקום שלהם, והם גם, כי הם מקבלים יותר מרחב, אז הם יותר עצמאים. מצד שני, המחיר שהם משלמים, זה על זה שאנחנו מתייחסים אליהם כמעט לנצח, כאל ילדים קטנים.
מה זה ילדים קטנים? אצלנו אגב...
תגידי איך את קוראת לילד הקטן אצלך בבית.
אז אני אלך עכשיו לצד המרוקאי ולא האשכנזי שלי, ואני אגיד איבן אללה. איבן אללה זה בן האלוהים. זה לא סתם, כי אנחנו הולכים לבריכה.
אוקיי.
איבן אללה יושב בבריכה. יושבים סביבו אבא, אמא, אח גדול, אחות גדולה, ברדודים. הילד יושב, פולט משהו למים, כולנו מוחאים כפיים.
די,
כאילו, כי הוא קטן, הוא הקטן, הוא גם קטן מבחינת הקטנה שלי, זאת אומרת, האמצעית.
Okay.
גם עבורה הוא קטן. וזה המקום. עכשיו, אני מנסה לשבת, לראות אותו כך, יושב בתוך המים, ובוכה על משהו, ולהגיד לו, תשמע, אתה בוגר, תוותר. מה בוגר? הוא פלט בננה הבוקר, כאילו, איך אני מסתכלת על זה ככה? וגם הפוך, להסתכל על הילד הגדול שלי, בן 14, שבאמת, הילד הזה הוא מאוד מאוד חכם, פותר משוואות מורכבות, פונקציונליות, או מה שלא יהיה, אבל ללבוש מכנס וחולצה ביחד, להרכיב לעצמו, הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל.
אז זה בדיוק המחיר שהם משלמים הקטנים האלה, כי כאילו לנצח אנחנו מתייחסים אליהם כאל קטנים, וזה מבאס, כי זה אומר שהם גדלים לפעמים להיות מפונקים יותר ובחייניים יותר. זה תכונות שלפעמים אנחנו מייחסים לבחור, אבל הרבה פעמים...
זה כאילו מתנגש.
זה לא מתנגש, זה יכול להיות גם וגם, כי הרבה פעמים מה שאנחנו מייחסים לבחור, עוד פעם, נכון או לא נכון, תלוי לדרך שבה אנחנו נתנו לו את המקום שלו וזה, ואת המרחב, מצד שני אנחנו גם מהבחור יותר מצפים. ואז לפעמים הוא מתבגר יותר כשמגיעים האחים, מתבגר מהר יותר ולוקח עליהם חסות, כי הוא המבוגר האחראי בבית אחרינו, והקטנים, דווקא אלה שאנחנו ממשיכים להתייחס אליהם כאל קטנים,
אבל איך אני
נשארים קטנים לאורך זמן.
להסתכל על הבן הקטן שלי, ולא להתייחס אליו כקטן של המשפחה, כגוזל של המשפחה.
תקשיבי, מבחינת גיל, הוא באמת הקטן בבית, אבל הוא לא קטן מבחינת יכולות. עכשיו, באיזשהו שלב הוא גדל. את יודעת, הוא לא נשאר קטן לנצח, אז הוא קטן ביחס לאחים שלו, קטן בגיל. זה לא אומר שאני צריכה להקטין את הציפיות שלי ממנו. זה שמיים וארץ, מה שאמרנו
אהבתי
עכשיו.
אהבתי את המשפט הזה, הוא קטן, אבל אנחנו לא מקטינים את הציפיות.
לא ממנו. מקטינים ציפיות.
עכשיו יש לי שאלה אלייך.
אוקיי.
Okay. אוקיי. Okay. אני בת בחורה.
אוקיי.
Okay. אחריי הגיעו אחרי 8 שנים תאומים, בן ובת, האחים הקטנים שלי. סבבה?
סבבה.
אם אני מסתכלת עליהם ועליי, זה כאילו אלוהים ברא אותי, אחר כך עכשיו, מה איך אפשר להפוך את הבריאה הזו, הפוך, 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 בדיוק את ההפך ממנה, ככה הוא ברא את האחים שלי.
זה בן ובן או בן ובת?
זה בן ובת. אוקיי. עכשיו, כמו שאת רואה אותי, בן אדם לא מוחצן, מאוד ביישן ושתקט, צחקתי, כמו בגלל שאני מוחצנת וורבלית, ומאוד מדברת, ותמיד הייתי הליצנית של המשפחה, אז אחותי,
אוקיי.
הקטנה, היא למשל על כל 10 מילים שלי מוציאה מילה. ואחי, על כל 10 מילים של אחותי מוציאה ורה. בסדר? הם לא מדברים. פעם אחת אחי סימס לי בוקר טוב, פתחת קבוצת וואטסאפ משפחתית, כאילו שי דיבר הבוקר. זה ריגש אותי, הם פשוט, הוא לא מדבר. עכשיו, תמיד היה לנו מצחוק כזה במשפחה, שההורים שלי אומרים, בטח שלא מדברים, תפס להם את כל המילים. כאילו כבר לא נשארו מילים.
אוקיי.
ושמתי לב, זה גם באמת, עד היום, עד היום, עד היום, כשאנחנו נפגשים בככה, מפגשים משפחתיים, לפעמים רק אנחנו, ההורים והילדים, יוצא שעדיין עליי האחריות, למשל, לשבור שתיקות מעיקות, ויש הרבה, כשהאחים שלי יושבים בשולחן. עליי כאילו תמיד להצחיק או לפתוח נושאים כאלו ואחרים.
ברור.
ואחותי היא זו שאת יודעת מחזקת אותי בכל מיני מילים.
אוקיי.
דרך אגב, עם הרבה הרבה קריזמה, אבל עם פחות מילים. והכי מהנהן. השאלה שלי את כמה זה באמת תכונות מולדות של כולנו, או שנכנסנו פה לאיזושהי משבצת, ובעצם בתוך אחי שורצת את זה, ויש את דברנית שחייבת לצאת כבר מהארון, ואנחנו חוסמים אותה.
אז זהו, זה קטע מה שאת שואלת עכשיו, כי זה בדיוק מוביל לדבר הבא, שהתכונות הן לא דבר מולד, הן דבר נרכש, בגדול. זאת אומרת, שהסיפור הוא שכל ילד שנולד מחפש איזשהו תפקיד כדי לתת לו תחושה של שייכות, כדי לתת לו איזושהי תחושה של ערך, כדי לקבל בולטות.
איך ילד שנולד מחפש?
ילד שנולד מחפש, ילד שנולד מחפש כי הוא צריך, מה שנקרא, למצוא את מקומו בעולם.
מחפש פתמה.
את הולכת לעניינים הטכניים.
הפרקטי.
אבל את יודעת, הצרכים, יש את הצרכים, את מדרג הצרכים של מסלו, ואחד הצרכים המאוד מאוד מרכזיים, זה הצורך של כל אדם בהשתייכות, כל צורך ש... זאת אומרת, כל אדם שנמצא בקבוצה, באיזושהי קבוצת השתייכות, רוצה להרגיש בעל תפקיד.
אז זאת אומרת, זה איזושהי בחירה אינטואטיבית שלנו, ממש כשאנחנו עוד קטנים, לא לדרוך על המשבצת התפוסה כבר.
נכון, אז הסברה אומרת שכשהילדים שלנו מגיעים לעולם, הם מסתכלים רגע ואומרים, הבכור אגב יכול, כל האפשרויות פתוחות.
בדיוק.
זאת אומרת, זוכרת שאמרתי לך קודם שהילדים הבכורים הרבה פעמים מרצים, והם הולכים בתלם, והם התלמידים הטובים וזה, כן. יכול להיות שהבכור יתפוס תפקיד הפוך.
היוש.
היוש, של פרה, של זה, של דברן, של לא מרצה,
שלי,
של הולך.
האחים שלי צריכים לשלוח לי מכתבי תודה עכשיו על כל המשבצות של החוסר עמידה בזמנים ובמסגרות וסוררות וקושי עם מסגרות. כל הדברים האלו אני תפסתי להם, בגלל זה הם אנשים נהדרים ומוצלחים היום.
הגיוני, כי כל ילד תופס משבצת אחרת שלא נתפסה עדיין. אגב, גם בין תאומים אנחנו רואים הרבה פעמים חילופי תפקיד. זאת אומרת, יש כן. תאום שהתפקיד שלו הוא X והתאום... התאום לא יהיה בדיוק בתפקיד, כן, בתפקיד
אחותי,
ההופכי.
אחותי היא גיקית, ואחי הוא הרבה יותר.
הרבה יותר.
הרבה יותר ממנו.
אוקיי.
זאת אומרת, זה כבר ברמות של גאונות כבר, שלא נראה לי יש ציונים כאלו בפסיכומטרי.
זהו, יש כל מיני ניואנסים, אבל בהכרח הם לא אותו דבר. אנחנו לא אותו דבר.
לא.
הורים הרבה פעמים בשוק, הם אומרים איך זה יכול להיות ששלושת הילדים שלנו, ארבעתם, ששתם, שני הילדים שלנו, גדלים באותו בית, ועדיין הם אנשים שונים לחלוטין. איך זה יכול להיות? הם לא אמורים להיות שטנץ, התשובה היא שלא. הם לא אמורים להיות שטנץ, כי שטנץ זה אומר שבאיזשהו שלב אתה הופך להיות שקוף. לא רואים אותך, אתה בלתי נראה. אתה רוצה תפקיד. עכשיו, מה מחזק את התפקיד הזה? וזה כאן אנחנו ההורים נכנסים ל... מה שנקרא, כאן התפקיד שלנו נכנס לתוקף. כי מה התפקיד ההורי שלנו? כשהילדים שלנו, זוכרת, התחלנו מהניבוי של המחקרים שמתבסס על התכונות ואומר שאם אתה בחור אתה תהיה מנכ״ל, אם אתה סנדוויץ' אתה תהיה ספורטאי. אם אתה קטן, אגב, אתה תהיה אולי אומן, כי כל האפשרויות פתוחות בפניך, אף אחד לא צמצם אותך באמת.
אני מתה על זה שאמרת שאם אתה אמצעי סנדוויץ', אתה תהיה ספורטאי.
נכון, כי אתה תחרותי.
לא, כי אודי הוא אמצעי, ובואי. הוא מתעייף מלגשת מהשזלונג למטבח למזוג לעצמו תה קמומיל.
דעת מסנדוויצ'ים, הסתכלתי קצת על הזה.
נו.
תקשיבי, זה אנשים. קודם כל, 52% מהפוליטיקאים הם סנדוויצ'ים.
ברור, כי הם צריכים לדעת להסתדר, כאילו גם מפה וגם מפה.
מהפוליטיקאים, את קולטת?
כן, זה הגיוני שסנדוויץ' יהיה פוליטיקאי.
תקשיבי איזה שמות שווים יש לסנדוויצ'ים. ביל גייטס, ג'וליה רוברטס, אמינגווי, נלסון מנדלה.
לא נכון.
52% מנשיאי ארצות הברית. הם ילדי סנדוויץ'. כן.
מה זה אומר? למה?
זה אומר שהם תחרותיים. הם יודעים להיות פוליטיקאים. אגב, יש להם יכולות חברתיות מאוד מאוד מפותחות. נגיד ביחס לאחיהם, היכולת החברתית שלהם מאוד מפותחת. תחשבי שחצי מהזמן הם רק נמצאים במסעים ומתנים, עם הגדול ועם הקטן.
אני כבר רואה במוח שלי את הבת שלי האמצעית מעננת. מה זה מעננת?
מה זה מעננת? היא הולכת להיות נשיאת ארצות הברית.
נשיאת ארצות הברית.
ארצות הברית. עכשיו תקשיבי, לקחנו כאן את המבנה הבסיסי של בכור אמצע קטן. כמובן שכשיש לנו משפחות יותר מורכבות, ויש לנו תאומים, ויש לנו ילד יחיד, ויש לנו לפעמים מרווחים גדולים בין הבנים, בין הילדים, או כשיש לנו מגדרים סקונים. שונים, או בין סקונים, אז יש עוד תכונות שמתערבבות, אבל אנחנו לא ניכנס לכאן עכשיו, כי יש פואנטה לפודקאסט הזה. והפואנטה הזאת אומרת, שללא קשר למחקרים, וללא קשר להתוויות שאמרתי עכשיו,
okay.
הכל בר שינוי. זאת אומרת, שהילדים שלנו לוקחים תפקידים כדי להיות נראים בבית, נכון? כן. כדי להרגיש בעלי שייכות ובעלי ערך ובעלי תפקיד. זה אומר... שלנו ההורים יש כוח להזיז אותם בין המשבצות, נני.
הרגלי השינה המשונים של בקמינסטר פולר. פינה בחסות פנדה ZZZ, המשווקת מזרנים ומוצרי שינה מעולים, במחירים משתלמים במיוחד. תגידו, ברצינות, גם אתם חושבים ששינה זה בזבוז זמן? תחשבו כמה דברים היינו יכולים להספיק לעשות אם לא היינו מבזבזים שליש מהחיים שלנו בשכיבה עם עיניים עצומות. גם בקמינסטר פולר, אחד הממציאים הפורים והמרתקים של המאה ה-20, היה מתוסכל מהבזבוז הזה, אבל שלא כמוני וכמוכם, הוא החליט לעשות משהו בנידון. הוא פיתח שיטת שינה ייחודית שהעיקרון המנחה שלה היה לישון רק כשאתה עייף ולמשך לא יותר משעה או חצי שעה. פולר לא היה ישן בלילות כמונו. אם הוא היה קצת עייף באמצע היום, הוא היה נשכב, עוצם עיניים ותופס חרופ קצר. באופן זה, פולר היה מסוגל להסתדר עם שעתיים שינה בלבד בכל יום. הוא יישם את השיטה הייחודית שלו במשך שנתיים רצוף, ועל פי עדויות הסובבים אותו, לא רק שתפקד באופן מלא, אלא גם היה נמרץ ואנרגטי יותר מרוב האנשים שאיתם עבד. פולר, על פי העדויות, היה מסוגל להירדם בתוך שניות, עד כדי כך שמי שלא הכיר אותו, חשש שאולי הוא התעלף או סובל מהתקף כלשהו. בסופו של דבר, פולר נאלץ לוותר על שיטת השינה שלו ולחזור לשינה נורמלית בלילות. מדוע? לא בגלל בעיות בריאות כאלה ואחרות, אלא מכיוון ששותפיו העסקיים של פולר לא היו מוכנים להסתנכן לשעות השינה המשונות שלו. הם רצו אותו ער כשהם ערים, וזה הפריע לעבודה. אז אם אתם מרגישים קצת עייפים בצהריים בעבודה, אולי זה הגוף שלכם שמעוטט לכם שאתם צריכים לתפוס איזה שלף שטונדה קצר. ועל איזה מזרן תנמנמו את שנת היופי שלכם? גם כאן אני יכול לסייע לכם. בקרו באתר הבית של פנדה, pandazzz.co.il, והזמינו מזרן, טופר, קרית או מצעים במחירים משתלמים במיוחד. לכל המוצרים יש תקופות ניסיון ומשלוחים והחזרות חינם. מזרני פנדה, pandazzz.co.il.
שנייה, יש שאלה, נגיד עכשיו לכל אחד מהילדים שלי יש איזשהו תפקיד בבית שהוא ממונה עליו, בסדר? שבאמת התפקידים הותאמו באופן די טבעי למי שהם. את יודעת, okay. למשל, סתם הבכור, אז התפקיד שלו זה לקחת ולהחזיר את אחיו הקטן מהגן.
אוקיי. Okay.
בסדר?
אוקיי.
Okay. האמצעית שלי, אני מקווה שאני לא נופלת פה לקטע מגדרי, כי אסור, אסור, אני כועסת על עצמי שזה קורה, אבל היא נורא בקטע של מדיח, לפרק את המדיח ולסדר את המדיח.
אוקיי.
Okay. מודה. והקטן כרגע, התפקיד שלו זה לא לפלוט עליי. אבל בגדול, מה שאני מנסה להגיד, זה שאפשר להפוך את זה, כי האמצעית שלי כבר בגיל שיכולה לקחת הקטן מהגן, והגדול שלי, אם נעבוד לעבוד איתו חזק חזק, הוא גם יצליח לפרק מדיח. את מציעה אולי להורים קצת להחליף בין אולי במשימות? איך אנחנו בעצם עכשיו מפרקים את המשבצות האלו שנבנו לנו בבית?
יודעת מה אני אוהבת בשאלה שלך, שהיא מאוד 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 פרקטי. משקפת. את כל מה שההורים עכשיו חושבים עליו בבית. Okay. נגיד, אנחנו ישר יורדים לרזולוציה של
עושים?
משימות. אבל רגע, אני לא רוצה שנייה לרדת לרזולוציה של המשימות, כי אני רוצה, דעת, את אומרת עליי שאני אוהבת להחליף דיסקטים.
איך היא אוהבת, איך היא אוהבת. כל הזמן היא אומרת לי, נני, לא לדבר, זה לא משנה מה את אומרת, להחליף דיסקט. כאילו את יושבת לי עכשיו על עונה שמאל ויודעת מה הולך שם, ואת יודעת.
אז באמא שלכם, תחליפו דיסקט. זאת אומרת, והתרוממו שנייה מעל המשימות עכשיו של הרזולוציות שלו, מפנה מדיח שהיא עושה כלים, זדרת זוגות גרביים, הוציא את הכלב, החליפה את הזה.
אוקיי, התרוממתי.
תרוממי. אני רוצה רגע שנסתכל כרגע על כישורי חיים. אני רוצה שנסתכל על ערכים מרכזיים. אני רוצה שנזכור שהילדים שלנו שלושתם, ארבעתם, שישתם, חמישתם, הילד היחיד שלנו, בין הזקונים שלנו, לא משנה, הבנים, הבנות שלנו, יכולים להיות הכל מהכל. זה קודם כל, אני רוצה שזה יהיה במיינדסט שלנו. זאת אומרת, צאו רגע מהמקום הזה שמשווה בין הילדים כל הזמן.
השוואה.
זה מה שאני רוצה, נני, שנפסיק להשוות ביניהם. השוואה מקבעת את ההבדלים. במקום להשוות, אני רוצה שנתחיל לאפשר להם להיות הכל מהכל.
ואם ההשוואה היא באנגלית, למשל, את יודעת, היא קיבלה מה במבחן, not like her brother, that זה ככה וככה,
כן,
שאנחנו אומרים את זה באנגלית, אבל
כן.
כאילו מקבלים נקע בצוואר מרוב שאנחנו מצביעים עליו עם הראש, כאילו.
ברור.
והילד לא הבין.
הילד לא הבין. לא, זה סוגיה. כשאני אומרת להורים, תקשיבו שנייה, אל תשבו, תעשו מצווה, אל תשבו בין הילדים, אז הם תמיד אומרים לי את המשפט הידוע, הם אומרים לי, אנחנו אף פעם לא משווים לידם. כן, לא משווים לידם. ואז אמרת להם, אבל חבר'ה, זה שהם נמוכים, זה לא אומר שהם לא שומעים. או זה שאת מדברת באנגלית והילד בן 26, אני חושבת שהוא כבר מבין.
הוא כבר אומר, not in front of me, mama.
Not in front of me. ואגב, הם גם, את יודעת, זה לא עניין של שפה זרה. הרי הילדים שלנו קולטים את הניואנסים, זה עניין של שפת גוף, הם רואים את החילופי מבטים בינינו בחיית.
את יודעת, עכשיו ככה זה מחלחל לי מה שאת אומרת, הרגע, מה? השוואה לא חייבת להיות השוואה פר אקסלנס, זה גם יכול להיות כאילו להשתמע, כי ברגע שאת אומרת לחברה שלך, מצביעה על הילדה שלך, אומרת, היא אוהבת ללמוד. מה שאמרת בסאב-טקסט זה ששני האחים שלה לא, או שתמיד יש את הילד הבעייתי, אז כל ילד אחר שיקרא לי בבית, אמא, אני אענה לו, מה? וכשהילד הזה יקרא, אמא, אני אענה לו, מה קרה? זאת אומרת, אני כבר צופה את זה, אז אולי
כדאי שלו.
או מה עכשיו? אני חייבת כאן, את נורא אוהבת להגיד להורים מה לעשות, אבל לפני שאת אומרת להם מה לעשות, את רוצה לעורר בהם מוטיבציה לעשות.
נכון, מאוד.
שתי פודקאסטים אני כבר למדתי.
לא, אנש.
אז אני רוצה לתת מוטיבציה למאזינים שלנו, ולספר בשני משפטים משהו עליי ועל אחותי.
אוקיי.
ואיך יכול להיות שזה גם מתנהל לכם מתחת לאף? כשאני נולדתי, באמת תפסתי את משבצת השחקנית בבית, המצחיקנית בבית, כמו שאמרנו. ואחותי לא.
אוקיי.
לימים, כשאני אומרת לימים, אני מתכוונת לגיל ככה 30, ממש הרבה ימים אחרי, מה שנקרא, גילינו כולנו, האמת שלאחותי, יש כישרון חיקוי.
די.
קומי.
אוקיי.
פסיכי. עכשיו, היא נורא נורא שקטה, אז היה צריך רגע להיות שקטים בשביל להבין שהבחורה הזו, הרזה והקוקטית הזו, מחכה את ליברמן.
מה את אומרת?
יותר טוב מליברמן.
אוקיי.
עכשיו, אני פתאום מבינה שייתכן מאוד שהכישרון הזה שלה הוא דחק, כי לא נתנו לו מקום, והיום ארץ נהדרת, מפספסים בפאנל שלהם את אחת הקומיקאיות הטובות בעולם, סליחה, לי אחותי הקטנה, מה עשיתי לך?
נכון, אז את יודעת שהדבר בעצם, אם אני נגיד הולכת לשורה תחתונה, אז הדבר בעצם הכי משמעותי שאני יכולה להעניק אותו להורים, הוא שכשאנחנו מפסיקים להשוות, זאת אולי שורת המחת, זאת השורה התחתונה, כשאנחנו מפסיקים להשוות בין הילדים שלנו, מרחב האפשרויות שלהם עולה. כי, זאת אומרת, זה מה שנקרא ההבדל בין הצטיינות למצוינות.
Mm-hmm.
כל אחד מאיתנו יכול להיות the best of the best במה שהוא עושה,
mm-hmm.
ביחס לעצמו,
mm-hmm.
לאיך שהוא היה קודם. זה שאחד מצטיין בלימודים, זה לא אומר שהשני נכשל בהכרח. זה שאחד שרוף על ספורט, זה לא אומר שהשני לא סובל את זה. זה שהבן הבכור שלי תקליטן ונכנס לאוטו ומת על לשים מוזיקה, זה לא אומר שהאמצעי שלי לא יכול להיכנס ולנסות את מזלו בתקלות. מה שקרה באמת, ואני, מה שנקרא, נחרדתי כשעלתה האופציה, ומסתבר שהוא עושה את זה לא רע בכלל.
שהוא שרד את התפקיד של אחיו, מה שנקרא.
הוא שרד את האתגר. חבר'ה, מי שמצמצם את התחומים האלה לילדים שלנו, זה אנחנו. ואולי אם נסכם את זה, אז נני, אני רוצה רגע שתתני רגע את השורה התחתונה של הפודקאסט הזה.
אוקיי, אז ככה, אני מקווה שאני אצליח, כי אני למשל שובצתי במשפחה שלי כאחת שלא לא לומדת טוב, אז בואי נוציא את עצמי רגע מהמשבצת
הזו. אוקיי, תני שורות תחתונות.
אוקיי, אז קודם כל אנחנו משאירים את כל האופציות פתוחות.
ברור.
יש לנו ילדים, וכל אחד מהם יכול להיות כל מה שהוא רוצה ומי שהוא רוצה, אבל אנחנו לא מדברים את זה.
נכון, הנבואה ניתנה לשוטים.
אנחנו מאמינים בזה, אנחנו שנים דיסקט.
יופי.
אוקיי? אנחנו לא משווים ביניהם. לא משווים ביניהם לא ברמה של המילולית, וגם לא ברמה המשתמעת.
מוש.
נכון? עכשיו, מה שכן, אם אנחנו כן רואים שחסר באחד מהילדים שלנו איזושהי תכונה שכן היא מולדת, אבל איכשהו הוא בגרעון איתה בגלל המעמד.
אם אנחנו רוצים לחזק אצלו איזושהי תכונה.
יפה. אז אנחנו מאירים אור על התכונה הזו, וזה לא אומר שאם הוא הילד הקטן במשפחה, אנחנו לא יכולים להגיד לו, אתה בוגר, אתה אחראי, אני סומכת עליך, וזה לא אומר שאני לא יכולה לגשת לבחור שלי במשפחה ולהגיד, מתוק שלי, אתה לעולם תהיה הילד הקטן והתינוק של אמא, אני אוהבת אותך.
נכון, כל אחד ביחס לעצמו.
ויש לי עוד דבר אחד שהייתי רוצה להגיד גם למאזינים שלנו, כי זה מה שאני עושה ממש עכשיו, אני רוצה שתעשו גם את מה שאני עושה, חוץ מלשתות תה עם ננה, וזה, תחשבו, איפה אתם במשפחה, כאילו, איך קיבעו אתכם, למה הפכתם להיות היום, ואיך אתם יכולים קצת להשתחרר ממשהו שלא בא לכם עליו, כי אני החלטתי שמהיום אני משתחררת מהנושא הזה של להיות הליצנית והממונה על השתיקות המעיקות. אני הולכת לקבוע עכשיו פגישה משפחתית, וברגע שהם שותקים, מצידי שישתקו עד מחרתיים. אני לא פותחת את הפה, אני רוצה לראות איך זה ייגמר. אני רוצה שאחד מהאחים שלי הם אלו שינהלו את נושא השיחה, אני אעדכן אתכם לגבי זה.
מושלם. נני, תודה. תודה רבה לך, יקירתי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לכתוב בקבוצת הפייסבוק שלנו.
עושות הורות.
ואנחנו נשמח, תספרו לחברים שלכם ותזמינו אותם להצטרף אלינו. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, איתמר סוויסה, עורך התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, אביב שם טוב ורועי לוי, מנהלי המחירות, שרה סילבצקי, מנהלת הקהילות, ותודה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. תודה, נני.
תודה רבה, שירי. ספרו לנו, אגב, בקבוצת הפייסבוק, אם אתם בחורים, אמצעים, בני סכונים, אתם יכולים לגשדר שם, אני אצטרף אליכם.
נשתמע בפוד הבא.
ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.